שלום, אורות התורה פרק מה? י' א' מה? מצוין. י' א' פסקה ו' התורה התורה מזככת את המידות ואת כל התכונות הגופניות והנפשיות. יש פה איזה נתון מעניין. התורה לא ממציאה את המידות. כלומר, אדם שאין לו מידות טובות, אז התורה לא תיתן לו. כי אם מי שמושחת, צריך קודם כל לעשות עבודה על עצמו, אבל אם יש לו קצת מידות טובות, אז התורה מזככת אותם, זאת אומרת, היא עושה אותם ליותר זכות, יותר טהורות. התורה זה דומה למים. מים זה מגדל מה שיש. המידות, התכונות הנפשיות, הם כמו זרעים, גרעינים, שהמים מפתחים אותם. אז התורה מזככת את המידות ואת כל התכונות הגופניות. אדם שהוא מלא תורה, אפילו הגוף שלו נהיה עדין יותר. מצאנו את זה למשל אצל רבי יוחנן. רבי יוחנן גם במקום חשוך, אם הוא רצה שיהיה אור, היה מרים את השרוול, אז ידו הייתה מאירה. והנפשיות אין מה לדבר מפני. אז למה כל זה? שעל ידי עסק התורה מתקפלת כל הנפשיות כולה לאוצר החיים של מקור היושר החי האלוהי, שהוא שורש התורה. ואתם מה שאומר כאן? טוב, זה האמת, זה תרגום לשפה נגלית של סתרי תורה, מה שכתוב שם. אבל יש, אפשר ננסה לתרגם את זה כך. יש בחיים שורש וענפים. שורש החיים וענפי החיים. יש מצב שאדם נמצא רחוק משורשו. הוא עוסק בכל אלפי החיים, בכל מיני פרטים חשובים כשל עצמם, אבל אינם מביאים אותו לתודעת מקור החיים שלו. לעומת זה, יש אדם עסוק בשורש חייו ממש. זה חוויות מיוחדות, שבהם האדם נמצא במצב שהוא פוגש את עצמיותו היותר פנימית. יש דבר כזה, יש מצבים כאלה, נכון? עכשיו, התורה יש לה סגולה מיוחדת, היא מקפלת, זאת אומרת, היא מחזירה את כל הענפים אל השורש. ומעדי התורה, תורה ברצינות הכוונה, תורה לשמה. אז כשאני עסוק בענף מסוים של החיים, אני מיד יכול לראות איך הוא מחובר לערכים השורשיים של חיי. זה מובן מה שאני אומר? זה מובן, זה נפלא. אז מה שמכנה רב, על ידי עסק התורה מתקפלת, כלומר חוזרת כל הנפשיות כולה, לאן היא חוזרת? לאוצר החיים של מקור היושר החי האלוהי. הענפים חוזרים להתקשר. הם כאילו נבלעים לשעה. הם באיזשהו שלב, כן? הם אינם מתקיימים. הם קיימים בצורה מוזערת, מה שנקרא. כלומר זה קיים... מה? למשל, בואו נחשוב, מישהו שעוסק באיזושהי הגות, כלשהי, כן, לא דווקא תורה, אבל קל וחומר תורה, אדם עוסק באיזושהי הגות, הוא חושב כיצד לתקן את העולם. לצורך זה הוא מסתגר בתוך בית המדרש שלו. אז באותה שעה הענפים אינם גלויים, אבל הוא הביא את כל הענפים לשורשם, שם הם מקופלים, זאת אומרת, הם מצומקים, אבל שם הם שואבים כוחות כדי אחר כך לפעול החוצה. מובן? דומה לתהליך של התשובה. הרב קוק במאמרי ראייה אומר, התשובה היא השבת ענפי החיים אל מקורם. כן, לוקחים את הענפים של החיים ומשיבים אותם.
למה צריך את השלב הזה?
בשביל להחיות. כדי להחיות. מה?
משום שהמצב אידיאלי זה כשהם הם קיימים, הם מקושרים בצורה ברורה.
אבל זה בלתי אפשרי, כי הם כל הזמן יהיו מקושרים, אז הם גם לא יתפתחו.
הם ידעו.
לא, הם גם לא יתפתחו. זאת זאת אומרת, אם ענפי החיים כל הזמן קשורים אל המקור, אז גם אז, אז יהיה דבר גרוע. כלומר, החיים לא יתפתחו לכיוון של החוץ. לכן צריך להיות איזה מין מצב של רצו ושוב. יפה. רצו ושוב. פיתוח ענפי החיים וחזרתם. אתה רוצה דוגמה מהבוטניקה? באביב, כוחות החיים יוצאים. בחורף, הם מתכנסים. אז כשאתה מסתכל על נוף חורפי, נראה לך שלא קורה כלום. מצד האמת, הכל מתכונן שם. כן, כלומר, הצמחייה אוגרת את כוחותיה לקראת הפריצה של האביב. אז אם היא כל הזמן רק תאגור, אז לא יהיה אביב לעולם. היא רק יהיה אביב, הכל יתייבש. לכן מוכרחים שתהיה מחזוריות כזאת. גם בנפש. כן, למשל, יש זמנים בשנה שנקראים זמני תשובה. נכון? חוזרים בתשובה. מתי חוזרים בתשובה? כל סוף יום. כל סוף יום. כל ערב שבת לפני שבת, סוף השבוע. כל סוף חודש בערב יום, בערב ראש חודש. ובסוף השנה, חודש אלול. כלומר, יומי, שבועי, חודשי, שנתי. נכון? עכשיו, מדוע שלא יחזרו בתשובה? כל הזמן. כי אם אדם עסוק כל הזמן בתשובה, אז הוא לא יחיה. לכן מוכרח להיות תהליך כפול. כן. לא שומע. מה אמרת? קצת רעל. אז צריך לסנן. צריך לסנן. לסנן, להביא טיהור, לטהר את המים. כן, למשל, אתה אומר שבמעיין יש רעל. לא, יש כמה אופנים. אם יש רעל במים שלפניך, אז אל תשתה אותם, תשפוך, תיקח מים אחרים. אם יש לך מעיין. אם המעיין עצמו מורעל, אז לא שותים ממנו בכלל, מחכים שיתנקה. אז אם כן, מה שאומר כאן, על ידי עסק התורה, אני חושב שהדברים עכשיו יותר ברורים. מתקפלת כל הנפשיות כולה, היא מצטמקת, אבל בזה היא קונה אחיה, לאוצר החיים של, מה זה עכשיו, של מה? איפה אוצר החיים הזה? מקור היושר החי האלוהי. אז זה היושר החי האלוהי. תודה. היושר החי האלוהי זה גם כן מושג שמקורו בספרי תורה. המשמעות שלו זה שיש שני אופני גילוי האלוהות. יש גילוי אלוהות בדרכי המוסר, קוראים לזה היושר, ויש גילוי אלוהות בדרכי הטבע, קוראים לזה בשפה המקצועית עיגולים. כן? זאת אומרת, אתה יכול לגלות קדוש ברוך הוא או בתוך מעגלים סתמיים של חוקות הטבע למשל, ואתה יכול לגלות את האלוהים בקווים ישרים של ההיררכיה המוסרית ברוך תהיה. אז הנפשיות חוזרת אל היושר, כלומר אל היסוד המוסרי, שהוא שורש התורה. יש פה איזה נקודה במהדורה הזאת, כי בטעות. אל אחרי המילה האלוהית, צריך להיות פסיק ולא נקודה. ועל ידי שהיא יתם. כן. לא, התנועה חזרה יכולה להיות בעיגולים. לא משנה איך חוזרים. כן, העיקר להגיע ליושר. לא, זה מה שנקרא, יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, אבל לשמה. כלומר, מה שמביא אותי אל היושר זה הצלת נפשות, כן? פיקוח נפש. אני חייב לחזור אל היושר. אז לא משנה באיזה דרכים. אחר כך אני מתיישר. ועל ידי שהייתם, הנה, המושג של השהייה, מושג חשוב. שהייתם של הענפים במקורם העליון, קונים הם שם את הטבע העליון והקדוש של עצמיותם על פי יסוד מקורם האלוהי. זה המושג של השהייה. זאת אומרת, זה השורש המוסרי של הזמן. יש שאלה שבפילוסופיה לא הצליחו לתת את התשובה. למה יש זמן? על מהות הזמן דנו הרבה. יש כאלה ש... יש אלף תיאוריות מה זה הזמן. אבל השאלה שלא עוסקים בה בפילוסופיה זה מפני מה הזמן? למה יש זמן? כי זו תשובה מוסרית. זו התשובה שאנחנו נותנים כדי שתהיה אפשרות לקנות את זכות הקיום. כן? הזמן זה מידת הרחמים. כך מסביר הרמח"ל במסילת ישרים.
מה?
מה? את זכות הקיום. מסביר הרמח"ל במסילת ישרים שהזמן זה מידת הרחמים. זאת אומרת, הרחמים זה כמו רחם. הרחם זה מקום שבו אני מוגן ואינני מתמודד עם דרישות החיים, כי עדיין עוד לא קניתי את הכוח להתמודד איתם. אז נותנים לי זמן, למשל אצל האדם זה 9 חודשים, במשך 9 חודשים האלה אני קונה את הכוח להתמודד עם החוץ. זה מידת הרחמים, לכן זה בא רחם. זה הזמן. אחרי שקניתי את הכוח, אני יוצא, מוכרח לצאת. אינני יוצא, זה רע. אז זה מה שאומר כאן, וזה היסוד של הזמן. אז פה גם כן מצאנו זמן רוחני, דבר מעניין, זמן רוחני. שורש הזמן נמצא כאן, השהייה של ענפי החיים בתוך מקורם ביושר היום. החי. מובן? טוב, אפשר להמשיך. ועל ידי שהייתם של הענפים במקורם העליון, קונים הם שם את הטבע העליון והקדוש של עצמיותם. זאת אומרת, הם מהפכים את אורם, הם חוזרים לטבע המקורי שלהם, על פי יסוד מקורם האלוהי, ואחר כך, בשובם להתפשט בגוף ולפעול את פעולת החיים, הרי הם שווים בשפע רב של הצילות והעדינות העליונה. והתוצאות המעשיות והמהותיות שלהן מתברכות ומתענות, מתעדנות. הלא כל דברים, כאש נאום השם. כן.
לא
אומר
קונים
הם שם
את הטבע העליון, אולי הם
מחדשים, לא? נכון, אפשר להגיד את זה.
נראה לי שזה יותר
מדויק,
משום שבעצם המקור שלהם זה
משם.
אז לא קונים
אותו
דבר חדש, קונים
דבר
חדש.
המקור שלהם זה
משם,
אולי.
הוא אומר. אפילו מיסוד
מקורם האלו. נכון, אתה צודק. אז זה משם. אז עשה לי מתחדש. נכון, יותר מדויק. עכשיו, יש... דבר הזה מזכיר לי את דברי הרמב״ם בסוף ספר מורה נבוכים. בספר מורה נבוכים, בסופו, בפרק האחרון שלו, בפרק נון דלת, של חלק שלישי, הרמב״ם דן בשאלה, מהי תכלית החיים? שאלה מעניינת, לא? מהי התכלית של החיים? ואז הוא מביא שיטות שונות שיש אצל בני אדם. יש מי שאומר שמה שחשוב בחיים זה לאסוף כסף, להיות עשיר, לגור בדירת פאר, לא לשרת שום אדם, אשליות. אדם צריך להיות עשיר. זה המטרה האחת. הרמב"ם אומר, זאת מטרה טובה, כי זה טוב שיש כסף, אבל אומר זה חבל, כי זה, העיקר זה פה דמיון. כי הרי מה פירוש הדבר, שדבר מסוים שייך לי? מה שאני אומר, חפץ מסוים שייך לי. מה משמעות הדבר? שיש מוסכמה חברתית, שעל פי דרכי הקניין, החפץ הזה הוא שלי. אבל במהותו של החפץ לא נשתנה כלום, ובמהות שלי גם כן לא נשתנה כלום. אז זה חבל להקדיש את החיים לדבר שהוא ביסודו דמיון. הרמב"ם אומר לו, יש... תכלית נעלה יותר, וזה בריאות הגוף. בריאות הגוף זה יותר טוב, בגלל שסך הכל זה נוגע לאדם עצמו. אבל אומר הרמב״ם, עדיין זה לא מספיק, מפני שהתכלית הזאת היא משותפת לאדם ולבעלי החיים, איננה מיוחדת לאדם באשר הוא אדם. ותכלית כל מה שיגיע האדם בעניין הזה, הוא שיוכל לשבור לבנה בידו האחת. והוא בוודאי שלא יגיע לכוחו של פרד חזק, כל שכן לכוחו של הפיל. תכון. הסך הכל אי אפשר לומר שזו תכלית החיים, אף על פי שזה אלה דברים חשובים. חשוב שיהיה כסף, חשוב שתהיה בריאות, אבל זאת לא המטרה. אז אומר הרמב"ם דבר מעניין, יש תכלית שלישית שבני אדם קבעו לעצמם, זה מה שנקרא המידות הטובות. מתחיל להתקדם לעבר הפסקה שלנו. כן? המידות הטובות זה שאני חי טוב עם בן אדם לחברו. אומר הרמב״ם, זה דבר יפה, כי זה מיוחד לאדם באשר הוא אדם, אבל עדיין זה לא מיוחד לאדם באשר הוא עצמו, אלא באשר יש לו יחס לזולתו. ומה יעשה אדם עם כל מידותיו הטובות? באי בודד, לבדו בעולם, אין לו מה לעשות עם כל המידות הטובות האלה. ויש תכלית רביעית, אומר הרמב״ם, והיא דעת אלוהים. דעת אלוהים, אומר הרמב״ם, זה באמת יותר טוב, כי זה גם מיוחד לאדם באשר הוא אדם, וזה שייך לא לעצמו ולבדו, שנאמר, יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך. וכן אומר הרמב״ם, לזה צריך להקדיש את החיים, לדעת את השם. אבל אחר כך הוא אומר דבר מעניין, הוא מביא שזה פסוק בירמיהו, נכון? כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, זאת אומרת, זה חוכמת המידות, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, זה גבורת הגוף, ואל יתהלל עשיר בעושרו, זה העושר. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל, וידוע אותי. נכון? יפה. אחר כך הרמב"ם אומר, אבל אם זה כך, היה צריך הנביא לעצור שם את הפסוק. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, נקודה. ואילו הנביא החליט להמשיך את הפסוק. השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. מה זה החסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי? אומר הרמב״ם, אחרי שאדם יודע את השם, אז יש לו תכלית נעלה על גבי זה, והיא שהוא יתנהג בחיים על פי המידות האלוהיות. כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהג, כך הוא יתנהג. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. וזה חסד, צדקה ומשפט, שהם שלושת ההנהגות העיקריות של הבורא. מה אתה אומר? זהו, אז באמת זה קושיה. הרמב״ם אמר לנו שהמידות הטובות זה המדרגה השלישית, ואילו המדרגה הרביעית זה דעת אלוהים. אחרי זה אתה אומר לי מדרגה חמישית, המידות הטובות. חזרת בדיוק למה שאמרת מקודם, נכון? זה הקושיה. מה התשובה? פשוט, יש הבדל בין המידות לפני דעת השם למידות אחרי דעת השם. כי לפני שאני יודע את השם, המידות הטובות זה באמת בשביל תקנת החברה, אז תקנת החברה אין מה לעשות עם זה בעיבודד. אבל אחרי שאני יודע את השם, המידות הן לא לשם תקנת החברה אלא לשם גילוי השם, אז זו דבקות יותר עליונה. זאת אומרת, אותן המידות הן בעלי ערך או של אמצעי או של מטרה, תלוי אם יש דעת אלוהים או אין דעת אלוהים. זה מובן? אותו דבר ניתן לומר, הרמב״ם לא אומר את זה אבל אפשר להמשיך את זה, הרמח"ל כן ממשיך את זה, גם בריאות הגוף וריבוי הממון, כל אלה הם אמצעים, אבל אם יש לך דעת אלוהים אז זה מטרה, כי הם המשך גילוי השם. מובן? אפשר אפילו לעשות מזה ציור,
אפשר לעשות מזה ציור. יש מטרה להיות עשיר, להיות בריא, להיות בעל מידות טובות, לדעת את השם. אחרי שאתה יודע את השם, אז המידות הטובות הופכות להיות מטרה.
זה מה שעושה הרמב"ם.
הכל נהפך למטרה.
יפה. עכשיו, הרמב"ם ממשיך פה, אומר שגם הגוף והממון של האדם הקדוש. כלומר, הרמב"ם נעצר כאן, הרמב"ם ממשיך עד כאן. עכשיו, הפילוסופים נעצרים כאן. ההומניסטים נעצרים כאן, והטיפשים נעצרים פה. כלומר, אז אפשר לעשות גרף של ההתנהגות של האדם, מה חשוב אצלו בחיים. אז זה מה שאומר הרב גם פה, שאחר כך בשובם להתפשט בגוף ולפעול את פעולתם בחיים, הרי הם שווים בשפע רב של הצילות והדינות עליונה. עכשיו זה כבר מקבל ערך אחר.
מה? כשהאושר מקבל...
האושר מקבל ערך.
מה? איך זה בלגנות?
זה הופך להיות גילוי השם בעולם. כן, זה קדושה. כמו שהרמח"ל כותב בסוף מסיעת ישרים, שהאדם הקדוש, כל שימוש שהוא משתמש בעולם, זה עילוי לעולם ולא ירידה לו. כמו של האבנים שרבו כדי שיניח יעקב את ראשו עליהם. נכון? עליי יניח צדיק ראשו. ראיתי?
כן.
אתה לא מבין מה שאני
אומר? מבין,
מבין. טוב, אוקיי. לכן, למשל, זה אנחנו קצת זוכים לזה, למשל בשבת. בשבת אנחנו אוכלים הרבה. למה? כי זה יום קדוש. קדוש? היית צריך לצום. לא, זה כל כך קדוש שגם האוכל מתקדש. עד כדי כך שרבינו הרב צבי יהודה בליל שבת בסעודה לא היה אומר דברי תורה. היה מספר סיפורים. למה? כדי שלא יחשבו שהערך של הסעודה זה מצד הדברי תורה שלה, בשבת זה מצד הסעודה. הבנת? טוב.
אבל
הסיפורים של רב ציודה זה היה סיפורים, בסדר, לנו מותר להגיד דברי תורה בשולחן בשבת, זה בסדר, מומלץ עדיין. כן,
מה הפסוק?
כן, ידוע אותי כי אני השם אוהב עושה חסד, משפט וצדקה כי בארץ. אז זה הרמב״ם אומר, כדי לדעת שההשגחה ממשיכה גם עד הארץ, ולא כמו שאומר הפילוסופים שנעצרה בגלגל הירח, כי באלה חפץ לנו משהו. כלומר, החפץ האלוהי זה שאדם ישכיל ויתנהג על פי ההשכלה הזאת בהנהגת העולם הזה.
ומאיפה הוא בא הפסוק?
מירמיהו. אנחנו קוראים אותו בהפטרה של תשעה באב. הסוף הוסיפם נאום השם, הן ענבים בגבע והן תהנים בתאנה. פסקה זין, זכירת התורה מביאה לידי ענבה, כי סימן לגסות הרוח עניות דתורה. הענבה בגימטריה קוף למד א', למד קוף א', ואינו דומה שונה פרקו קוף פעמים לשונה קוף א' פעמים. פסקה ח', התורה דווקא, הבנתם או לא? אז למה נתתם לי להמשיך? מה? לא, אמרתי פסקה ח'. טוב, פסקה ז' אומרת כך, יש בעיה של הענווה וגאווה. השאלה היא, האם הענווה זה מידה טובה או לא? יש אחד, אפיקורוס, כתב ספר בשם אתיקה, ואז הוא כתב שם ככה, אותו אפיקורוס, שיש מידות שנחשבות למידות טובות, אבל מצד האמת הן מידות רעות. למה? למשל, מידת הענווה והחמלה, ככה אמר שפינוזה, זה מידות רעות. למה? כי הענווה זה חולשה בנפש, החמלה זה חולשה בנפש, כי תוקף השכל זה מאיר באדם. אם אדם הוא חכם, אז עד רבה, הוא צריך להעצים את האישיות שלו. אבל אומר שפינוזה, זה חשוב שההמון ימשיך לחשוב שהענווה זה טוב, כדי שהם לא יזיקו לחכמים. כלומר, להשאיר אותם בג'ורה, שהם יהיו ענבים. אבל החכמים צריכים לדעת שהענווה זה לא במקום. עכשיו, למה הוא הגיע למסקנה כזאת? כי אין לו כלפי מי להיות ענב. כלומר, הענבה היא פונקציה ישירה של האמונה. אם אני מאמין, אז הענבה היא מובנת מאליה. אני יודע את השם, אז מובן שאני מתבטא בפניו. אני מעצמי אין בי כלום, אלא רק מה שהשם נותן. אבל אם אני פנתאיסט ועושה את האלוהים כחלק מן הטבע, אז אין לי כלפי מי להתבטא. לכן הגאווה יותר מובנת. מובן? לא, הענווה, דבר...
הענווה זה נכון. ניקח את המקרה של שאול אומר. כי חמל העם, הוא אומר לו, לא היית בסדר, היית...
הבדל יש אצל רבותינו בין רחמנות לרחמים. או רחמן ומרחם. הגמרא אומרת, הרחמנים חייהם אינם חיים. למה? כי העולם הזה אכזרי. אז אם אתה מתהלך בעולם הזה מתוך רחמנות, אתה מזדעזע כולך, אתה לא יכול לתפקד. לכן הרחמנים חייהם אינם חיים. לעומת זה יש המרחם. מרחם זה אדם שלוקח ברצינות את הסבל של הזולת, אבל זה נותן לו כוחות לפעול למענו ולא מזעזע את כל עצמיותו. בסדר?
תמה, ישראל רחמנים מרחמנים.
ישראל הם רחמנים. כן? זה מידה רע, ניקח. נכון? צריך לתקן. כן, רחמנים, בישנים, פומלי חסדים. שלוש מידות שצריכות תיקון. נכון? גומלי חסדים? איך אתה אומר בתפילה? גומל חסדים טובים. משמע שיש חסדים רעים. אז גומלי חסדים, בלי להפקין אם הם טובים או רעים, זה מידה רעה. למשל אם בא אדם אומר לך, תשמע, אני צריך כסף, הכספומט סגור, בדיוק רציתי לקנות אקדח כדי להתאבד, אתה יכול להביא לי כסף? בהלוואה. אז החסד זה לתת לו, לא? אז החסדים ראים. כן, מה אתה אומר לגבי ביישנים? אמרו חכמים, לא הביישן למד, נכון? איך אתה אומר רע בארמית?
בישה.
כלומר, הבושה זה שורש הרע. מה זה הבושה? זה שהאדם מעמיד בספק את הלגיטימיות של עצמיותו. האם אני לגיטימי? זה סוג של גידוף. כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותך, הסימן שאתה לגיטימי. אם אתה מעמיד בספק את הערך של עצמך, אז סימן שאתה לא מאמין בשם, או אתה בא בביקורת על בריאתו, אתה אומר לו זה לא בסדר מה שעשית. המידה כן טובה היא מה שנקרא בושת פנים. בושת פנים, אז זה נאמר בוש פנים בגן עדן, נכון? זאת אומרת, בושת פנים, הכוונה היא שאני מודע לערך של עצמי, ואף על פי כן אני נזהר שאני לא אדרוך על התחום של, של זולתי, שההתפשטות של האישיות שלי לא תדחוק את רגלי האישיות האחרת. זה נקרא בוש פנים. מה שנקרא ביישן זה מידה רעה. כן, בבקשה. בסדר, שאלה מה המשמעות. אני מסביר את המילה ביישן אצל חז"ל. כן, כשחז"ל אומרים ביישן, למה הכוונה? זה מה שהתכוונת.
לא הבנתי את
הגימטריות. אנחנו לא הגענו לגימטריות, אנחנו בתחילת הפסקה. לכן, מה? כן, נכון. זה הכי קל למצוא, כי הדברים הרעים זה הדברים הקבועים בנפש. כן. כי, לא, כי, למשל, אם אתה תיקח את הדברים הטובים, אולי הדברים הטובים האלה הם תוצאה של לימוד תורה, כי התורה מזככת את המידות. אתה צריך לראות את היהודי כשהוא עזוב בידי עצמו. מה? אתה מתחכם, אז יש כבר תיקון. אז במקום להיות רחמן הוא מרחם, במקום להיות ביישן הוא בוש פנים, במקום להיות גומל חסדים הוא גומל חסדים טובים. כלומר, התורה כבר שינתה אצלו משהו. מה התורה באה לתקן את הדפקטים האלה.
בעצם הזיהוי הוא לא דווקא לצד השלילי, אלא
השתיות. זה מידות, זה טוב שהן קיימות בנו, זה לא טוב שהן לבדן, בלי תורה. אפשר לראות את זה. היהודי המצוי, המצפוני, כשהוא קם בבוקר, מה הוא שואל את עצמו? האם זה בסדר שמדינת ישראל קיימת? כשאיטלקי קם בבוקר, הוא לא שואל את עצמו אם זה טוב שאיטליה קיימת, הוא רק שואל את עצמו אולי אם איטליה מתנהגת כראוי. אבל עצם קיומה של איטליה זה נתון טבעי אצלו, הוא לא מעלה בספק את הערך הזה. זכירת התורה מביאה על ידי ענווה. עכשיו זה מובן, אם יש מי לקבל אז אני מוכרח להיות ענו, כי סימן לגסות הרוח.
זכירת התורה במובן מעשה?
לא, לא. עצם העלה על הדעת. אני יודע שיש לי תורה. נכון. זכירת התורה מביאה לידי ענווה שלמה. בלי תורה, אתה צריך קודם כל לעבוד שיהיה לך ענווה מינימלית. זאת אומרת, היעדר הגאווה. גם בספר מסילת ישרים, נושא הגאווה והענווה נידון בשני מקומות. במידת הנקיות, שהיא אחת המידות הראשונות, אז רמח"ל אומר, כיצד להיפטר מן הגאווה. הרבה יותר מאוחר, בפרק כף דלת, הוא אומר, כיצד לקנות ענווה. סימן שזה שני מהלכים בנפש. כן.
על ידי
בעל הגישה,
אם זכו שכינה
ביניהם.
זכו משנת חזר.
זיכחו את המידות.
אז מי מזכה פה?
הם עצמם.
איך?
על ידי המוסר, לא, על ידי המוסר הטבעי.
המוסר הטבעי.
צריך קודם כל בסיס של מוסר טבעי, ואחר כך התורה מגדילה את זה.
קודם כל.
אז זה קודם כל מוסר טבעי. זכירת התורה מביאה לידי ענווה, כי סימן לגסות הרוח, עניות לתורה. ואז הוא מביא לזה רמז. ענווה בגמטריה, קוף למד אלף. זה הבנת?
כן,
זה ברור. כן, עין זה 70, נון זה 50, וו זה 6, ה' זה 5, אז זה קוף למד אלף. ומה זה קוף למד אלף? זה למד קוף אלף. מה? כן, קודם כל זה למד, קוף א', זאת אומרת תלמד, תלמד, למד, למד זה למד. קוף א', 101. 101 פעמים. כן, ואינו דומה שונה פרקו 100 פעמים, לשונה 101 פעמים. זה הרמז. כן. לכן טוב לחזור גם על הלימוד.
מה הקשר
לזה? כי אם אתה לומד 101 פעמים, אתה מגיע לגימטריה הענבה. למד קוף א'.
מה הקשר
ביניהם?
כאילו, אני מבין
שזה מסתדר גמרי. אז מה? אתה לא מבין למה הקשר בין התורה לענבה. כי אם יש לי ממי לקבל...
בין הלימוד לענבה.
כן, כשאני לומד, אז אני מכיר בזה שיש לי ממי לקבל. אז זאת פעולה של ענבה. בסדר? פסקה אחת. עכשיו אפשר להמשיך בזה. זה רבה.
אם לא תלמד 101
לא. לא. פעם שמעתי הסבר, כתוב בגמרא, אינו דומה שונה פרקו, הרי, שבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אז מה זה עובד אלוהים ולא עבדו? זה שני סוגי צדיקים, כן? ושבתם וריתם בין צדיק לרשע. ובתוך הצדיק אתם תבחינו בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מה זה דומה, עובד אלוהים לאשר לא עבדו? אומרת הגמרא, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 100 פעמים ואחד. נכון? פעם זה זכר או נקבה?
נקבה.
אז למה אומרים 100 פעמים ואחד? תגיד 100 פעמים ואחד.
הלימוד.
לא. אלא הכוונה, צריך ללמוד 100 פעמים ולזכור את אחד. השם אלוהינו השם אחד. אם אתה לומד 100 פעמים ואחד, אז זה לשם שמיים. זה הכוונה. יכול להיות, יש גם סגולה במספר 100. אם כי מצאנו אצל חז"ל שיש כאלה שהיו חוזרים 40 פעמים מלבד הלימוד, ויש כאלה שהיו חוזרים 400 פעמים. הממוצע זה 100. 100 זה מידת כל אדם. כן. מה? 100 זה מה שצריך כדי לזכור, ואחד זה כדי שיהיה לשם שמיים. התורה דווקא, אגב זה לא בעיה, אפשר לחזור 100 פעמים על הלימוד. כן, אפשר לעזור. כי בפעם הראשונה זה קשה, בפעם השנייה זה כבר יותר קל, בשלישית זה רץ. אז אחר כך ה-97 פעמים הנוספות זה רק רפוף. לא, זה רפוף, בפעם הראשונה ודאי זה לא נכנס, לכן בהתחלה צריך ללמוד ברצינות. אני מדבר על החזרה. מצד השמחה. מצד השמחה. לא, לא. חברותה שלא יזכיר לו. הוא ירשום את זה. ילקס. פסקה חץ. כן. מה שאתה לא אומר? למשל, אבל לא רק הפרק הזה, כל מה שאתה לומד כל היום צריך לחזור עליו. למה לא תספיק? זה לא נכון. לא אמרנו שאתה צריך מיד לחזור 100 פעמים. יש לך כל החיים בשביל לחזור 100 פעמים, נכון? תגיד, אתה גומר את השס פעם אחת, יפה, עכשיו 100 פעמים נשאר לך עוד 100 פעמים. זה הבא. למה? זה לא נכון. יש כאלה שעושים את זה. חטא, נגיד חזרה 10 פעמים, זה כבר זה אפשר לעשות כולם. אין, זה הרב קוק אומר שהנה בסוף באורות התורה יש לחיזוק דברי תורה. כן, אז כאן הוא כותב בפסקה השנייה, כן, זה בעמוד מ"א פה, מאוד נבהלתי. כן, הוא אומר כאן פסקה השנייה, מאוד נבהלתי ממה שראיתי שהנך חוזר. זה פה בסוף גם כן. לא, לא בסוף, בסוף, בסוף. זה משהו אחר, זה הרצאת הרב, לפני הרצאת הרב. נו. נו, מה זה? הוא אומר שאין לו. הנה פה, הנה פה. כן, מאוד נבהלתי ממה שראיתי שהנך חוזר רק שלוש פעמים על תלמידך. הנני יודע ועד על פי הניסיון, כי אי אפשר כלל לזכות בחזרה של שלוש פעמים. ואבקשך מאוד להרגיל עצמך לחזור לכל הפחות עשר פעמים כל פרק קודם שתתחיל פרק אחר. אם זה לא נכנס, חבל על הזמן. כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר.
כל פרק ביחס לאיזה כמות?
פרק.
אז יש פרק באורות התורה? פרק? או שפרק?
לא יודע. לא יודע. שאל בקופה הראשית. הלאה. פסקה ח'. התורה דווקא היא תבלין ליצר הרע. ולא שום השגה בעולם, ולא שום הרגשות עליונות, דווקא תורה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. זה משפט במסכת קידושין. מדוע? כי היצר הרע מקורו באחיזת הטבע. אז כל תרופה שתביא מכוחות הטבע עצמן, הן תהיינה חלשות לעומת היצר הרע. יצר הרע יפעל שוב. מה שאין כן התורה שמקורה מן העליונים, אז יש בכוחה לגבור על היצר.
למה?
בוא נגדיר מה זה יצר. יצר הרע זה האחיזה שלנו בטבע. אם אנחנו נגדיר כך, אז כמובן מה שאני אומר. בסדר?
יצר הרע.
מה זה? יצר הרע, אי אפשר לחיות. חייבים יצר הרע. כן. יצר הרע זה מצוין. כן, הרי מה זה תבלין? מה שנותן טעם. אז זה לא מבטל את המאכל. כן, זה עושה את המאכל להכיל. כן, אז יצר הרע זה מצוין, אבל הוא צריך תבלין.
כן, אבל הוא יכול להכשיל
את המאכל. יכול להכשיל, אבל הוא צריך תבלין. כלומר, קצת תבלינים, זה עושה את כל הבשר לטעים. מה? יצר הרע זה אהבת החיים. צריך לאהוב את החיים. אדם בלי יצר הרע הוא אדם בסכנה. יצר הרע זה לא דבר רע. מה שרע זה כשהוא לבדו. כן, לא, תבין, זה לא מינון. זה הכשרה. לא, זה הכשרה. אתה שם בתוך הבשר, יש לך בשר, הוא לא טעים. אתה שם תבלין, הוא טעים. אז התורה זה מעט מאוד. כן? אבל המעט מאוד הזה משנה את כל הערך של כל המציאות.
אבל איך לאכול, איך לנצל את היצר.
למשל, כן, בדיוק. אבל לבטל את האכילה ודאי שלא. לא, זה לא שאי אפשר, זה גם לא טוב. כן? יש שלוש תאוות יסוד בחיי האדם. תאוות האכילה, תאוות הממון, ותאוות המין, המשגל. כן? אלה הם שלוש תאוות. השאלה אם הדברים האלה הם רעים או טובים. אז הנוצרים אמרו שהדברים האלה הם רעים, כיוון שהם מביאים לידי חטא. ולכן האידאל הנוצרי זה שהאדם לא יהיה בעל כל התאוות האלה. לא יתאווה לאוכל, לא יתאווה לממון, לא יתאווה לאישה. ולכן יש אידאל נזירי. כן? אז זה בעצם פסימיות, זה מערה שהם נותנים בעולם. בעוד שאצלנו התורה היא תורת חיים. כלומר, התורה לא אמרה שלא להשתמש בחלקי העולם, אלא אדרבה, יש תורה תבלין. כיצד לעשות את כל זה בקדושה. אבל אדם שאינו יצר הרע, אז הוא צריך מהר ללכת לרופא או לפסיכולוג. תן לך ילד, כל דבר שנותנים לו, הוא מחלק לחברים שלו. לא משאיר לעצמו כלום. מיד לוקחים אותו לפסיכולוג, שייתן לו שתי זריקות של יצר הרע. כי אם לא, אז הוא בסכנת נפשות. תודה.
אמרת שהאמצעה היא כדי לאהוב את החיים.
נכון.
אבל ראינו את זה, הוא חיסל את החיים.
נכון, לא היה לו יצר. אז זה מסוכן. נכון. המילה רע, אין פירושה רע. המילה רע זה הכוונה איפה שיש יתרוע ירות, פשוט רע, ואהבת לרעך. כן? איפה שראו אדם. כלומר, איפה שיש איזו החלשה של המוצקות כדי לתת לכוחות נוספים להופיע. כן? זה כמו שאני אשאל אותך, האם מקל דינמית זה רע או טוב? צריך את זה, אתה לא יכול לבנות בניינים בלי לשבור קצת את השטח. אז זה יצר הרע.
רשע זה לא רע.
מה?
רשע זה לא...
רשע זה רע. רשע זה רע מוחלט. מה זה רשע? זה מי שמאמץ את הרע כדרך חיים. ובמקום להשתמש ביצר הרע לשם השגת המטרות הטובות, הוא משתמש ביצר הרע לשם היצר הרע. אז הוא רשע. אז השינו, זה מה ששינה את הכל, נכון? אז מה עושים לרשע? הקהה את שינה, תוריד לו את השין, יישאר הרע הטבעי, זה בסדר. לכן רשע מינוס שינה בגימטריה צדיק. כן. כן.
יש איזה תפיסה בעולם
קבליסטי
שאומרים
שצריך להסגיר
את עצמו, זאת אומרת שיש איזה איזון בין הסיגופים של אדם, הוא אוכל יותר מדי שמחות רוחניות.
מדוע הסיגופים של חכמי הקבלה? זה מה שאתה שואל.
בכלל, איזה מין צורת חיים אחרת.
בוא אני אסביר לך משהו. יש ביחס לגוף שלוש דעות בעולם. דעה אחת, דעת הנוצרים. דעה שנייה, דעת הרמב״ם, להביא. דעה שלישית, דעת הרמב״ן. מן המקובל, מחכמי הקבלה. הנוצרים אומרים, הגוף טמא, ולכן צריך להתרחק ממנו. עד כאן שיטתם. כי מסיחים לפי טומאם. הרמב״ם, לעומת זה, ואיתו הפילוסופיה היוונית בכלל, הוא אומר שהגוף הוא לא רע, הוא גם לא טוב, הוא תשתית, לכן צריך לספק לגוף את צרכיו כדי שהוא לא יפריע לשלוות הנפש, ואז הנפש יכולה לקנות חוכמה ולהידבק בשם. זאת השיטה של הרמב״ם. כלומר הרמב״ם יש לו יחס רגוע אל הגוף, כיוון שלא הרבה ציפיות ממנו, אז הוא גם לא נלחם בו. אתה רעב? תאכל, אומר הרמב״ם. תאכל, כי אם לא, אז לא תוכל ללמוד. המטרה זה שתלמד. המקובלים אומרים, לא כזה ולא כזה, הם אומרים שהגוף הוא קדוש. ומכיוון שהוא קדוש, צריך לעבוד קשה כדי לגלות את הקדושה שבו. כלומר, הסיגופים שאתה מוצא אצל חכמי הקבלה, אינם מטרה או שנאת הגוף, אלא יעד רבה. זה שלב מעבר כדי לחשוף את הקדושה הגנוזה בו.
מבחינה מעשית,
זהים בינם
חסי שלום.
לא, לזמן מסוים. כלומר, כהדרכת מעבר.
וגם מסוג אנשים מסוים אולי.
גם, אבל אני אומר, גם אותו סוג אנשים מסוים שרואים לדבר הזה, הם עושים את זה כהדרכת מעבר ולא כמטרה. בדרך לתיקון. אבל התיקון האמיתי זה כשהמקובל אוכל. לא כשהוא צר. יכול להיות שעוד לא הגיע התיקון, מה אני אעשה? בסדר? לכם למשל, יש איגרת חשובה, איגרת הרמב"ן, נקראת איגרת הקודש. זה ספר שלם, איגרת הקודש של הרמב"ן. הכל, המטרה של האיגרת הזאת היא דבר אחד, לשבור את הפתגם הפילוסופי שאומר שחוש המישוש חרפה הוא לנו. כן, אריסטו אמר, חוש המישוש חרפה הוא לנו. כן, הרמב״ם מסכים עם זה. כן, הרמב״ם בגלל זה כתב את איגרת הקודש, ששם הוא יורד על זה ירידה רבתי, מפציץ את זה מן השמיים, בים וביבשה. כן, זאת אומרת שהוא שמע בעצם מדבר על זה שחיי האישות המין זהו המעשה הקדוש ביותר שיכול האדם לעשות, רק שצריך תנאים רבים כדי לגלות את זה. אבל זאת המטרה. הרמב"ן. הרמב"ן באיגרת הקודש. הרמב"ם אומר זה צורך. צורך של הגוף תנו. ברור?
מעניין,
איך
הרמב"ם יכול להגיד שזה צורך?
טוב, זה צריך ללמוד. צריך ללמוד את הרמב"ם. להבין מהי השיטה שלו בכלל. זה לא... כדי להבין את הרמב"ם צריך בשביל זה לגרד את הראש הרבה. כן? ולשפשף את ספסלי בית המדרש. לא מבינים אותו ככה. כן. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבי. כן, מה?
מידת הקנאות.
מידת ה? כל המידה, כל המידות כולן. כל מידה שהיא יכולה לשמש לטובה, יכולה לשמש לרע. כי אם נאמר שיש מידה שאיננה יכולה לשמש לטובה, זה אומר שיש בעולמו של הקדוש ברוך הוא משהו שנמצא מחוץ לקודש. משהו שנמצא מחוץ לקודש, זה מסוכן. זה אתה מגיע מבחינה פילוסופית למחשבה שיש שתי אלוהיות, שתי רשויות, חס ושלום.
גם מידה רעה היא
יכולה? גם מידה רעה, ודאי. אין מידה שהיא רעה במהותה. כי הרי אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך דבר, ואין לך אדם שאין לו שעה. מה?
איך...
כל דבר הוא נכון, במקומו. מה אתה אומר?
איך שנאה למשל יכולה להיות?
שנאה. ודאי צריך לשנוא. צריך לשנוא את הרע. מה? אדם לא שונא את הרע, יש איזה קלקול בנפש שלו. מה? עצבות. עצבות זה הדבר הכי קשה לתקן. כן? אז באורות הקודש, אני מסביר, זה גם באורות התשובה, שיש העצבות המתוקה. מה זה העצבות המתוקה? למשל, אדם עצוב לו שהוא רע. אני הבחנתי שיש משהו רע בתוכי, זה עושה אותי עצוב. אז זה ודאי אסור להיות עצוב, כי אם אני עצוב, אני אהיה פול יותר. אבל אני יכול בעצם להתבודד, לא. אם אני עצוב מן הרע שבי, זה סימן שאני טהור. אז זה כבר עידוד. אז העצבות הזאת, אחריתה שמחה. כן? אני שמח שזה מעציב אותי. אם לא הייתי עצוב מזה, זה הרע.
מה?
מה?
נכון.
ואני יצר. אבל אם יש רע בפועל, זה לא בסדר. יש לי עבירה. עבירה זה לא המהות שבסדר, נכון? עבירה זה רשע, אסור לעשות עבירה. אבל אני רגיש לזה. אני רגיש לזה, זה מצוין. זה ספר אורות התשובה מלא מזה. אתה צריך ללמוד אורות התשובה. אני מלמד אורות התורה, אבל זה לא אומר שאתה לא צריך ללמוד אורות התשובה. יש עוד שעות מחוץ לשיעור. כן. זה כמו ש... מה? יש עוד ספרים, נכון? צריך ללמוד כל התורה כולה. סך הכל, אתם יודעים כמה ספרים יש בארון הספרים היהודי, זה מה שקוראים. כמה ספרים יש סך הכל? לא בספרי הלאומי, בספרי הלאומית באמת יש 2 מיליון ספרים. אבל מה שנקרא ספרי היסוד של היהדות. 80,000. כן. אתם מיליון. מתאים. 80,000. אפשר לדעת. עכשיו זה לא צריך ללמוד ככה כמו תוכי, זאת אומרת יש איזושהי דרך איך להשיג את הכל. אם יודעים מה תפל ומה עיקר, מה שורש ומה ענף, אפשר לחסוך הרבה זמן. האם אדם לומד איזה ספר צדדי והוא חושב שזה כל התורה כולה, אז הוא ישיג רק את הממד הצדדי הזה. לכן צריך תמיד ללמוד את ספרי היסוד ואחרי זה ספרי הרחבה. לכן אני תמיד אומר לכל אדם שלומד במכון מאיר, תלמד כוזרי, תלמד הקדמות הרמב״ם למשנה. יש לך את זה, יש לך בסיס להרבה דברים. אין לך את זה, אתה לא יודע כמו. אתה תמבולבן. אתה תלמד ברסלב, אתה תלמד מערל, אתה תלמד חבד, אבל אתה לא תדע את יסודותיה של היהדות. חבד. כן. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבי. מה? היצר הרע? ודאי. כן, זה מסביר המערל. יצר הרע זה כינוי לבריאה בכלל, כי כל הבריאה כולה היא העלמת אורו של הבורא. האינסוף מסתלק, אז זה הרע. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבי. אמנם התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה, ואז אורה מאיר בכל ההשגות ובחינות ומידות רוח הקודש וגילויים וכיוצא בזה. וכשהם מאירים באור התורה, מתברכת היא התורה מאוד. והיצר הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ונהפך לטובה. וקטגור עצמו נעשה סנגור, ובדבר שלוקין בו מתרפאים. פת. התורה היא רפואה כללית לכל בשר. מתקנת בעומק את כל החיים כולם, על ידי התרבות ציורי תורה ואור חייה מתעלה האדם והעולם כולו. כמובן מדובר בתורה לא אינטלקטואלית, אלא תורה שהיא בבחינת כל עצמותי תאמר נא השם מחמוך. אפשר להתבונן למשל בהבדל בין הספרייה הלאומית לבין בית המדרש. אם אדם נכנס לספרייה הלאומית, ראיתם את זה בה? כדאי לראות את זה. יושבים אולי 150 איש ולא שומעים אפילו זבוב. אם אחד יפיל עט על השולחן, כלומר, יש איזו התקבצות של כוחות האש בתוך המוח, ואין יישוב של הרטבה מכוחות המים הרגשיים. לעומת זה, נכנסים בבית המדרש, נפלא, הכל חי שם, הראש, הידיים, הפה, כותבים, מתנדדים, יש בלגן, צריך לסדר גם, אבל כל פנים, זה חוויית חיים אחרת לגמרי. כל האישיות כולה שותפה לבניין של החיים. מבחינת כל עצמותי תאמר נא השם יחמור. זה כבר עולם אחר. ולכן אומר הרב כאן, התורה, לא התורה האמיתית, היא רפואה כללית לכל בשרו. מתקנת בעומק את כל החיים כולם. על ידי התרבות ציורי התורה ואור חייה, מתעלה האדם והעולם כולו. בלא אור תורה, בלא אור התורה, סליחה, בכל המון החזיונות ורגשי העירה והתפילה, יוכל הרע להיות מונח וחותר בעולם. מעלה את באשו, בושו וריקבונו. אף על פי שההתפעלות הנפשית והופעת הגילויים תהיה גדולה ואיתנה. כן, נאמר, יש אצל אומות, גם כן בעלי רוח הקודש. מצאנו בטיבט תופעות רוחניות אילאיות. גם כתוב בתנא דביליהו, מעידני עליי שמיים וארץ, שבין איש בין אישה, בין חורין בין עבד, בין ישראל בין נוכרי, שורה לפי המעשה שהוא עושה, שורה עליו רוח הקודש. ככה נאמר בתנא דביליהו. מצאנו תופעות של דעת אלוהים גדולה וגילויים מיסטיים רוחניים עליונים אצל הגויים בלא אור תורה. אבל אומר הרב, לא תהיה פה הגנה מפני הרע. כוחות הרע יוכלו לגלות את בעל שם, כי אין פה יסוד שבא מחוץ להוויה, ולכן אי אפשר לנצח את ההוויה. אמנם לפי המידה שהתורה מתחברת אל ההופעה, מתגלה טובה ויפעת קודשה, ושם שמיים מתקדש, וגבורת הקודש עושה חי. לנצח זה גם במובן של ניצחון, גם במובן של הנצחה, הענקת מידת הנצח בתוך. זהו.